Solidos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י' א' בניסן תפשין עין ת'. מסכת חולין. דף קוף מם, הדף המאה וארבעים במסכת חולין. ומחר בעזרת השם נלמד את דף קוף מם א', וביום חמישי, י' ג' בניסן תפשין עין ת'. הבוקר שלפני בדיקת חמץ, ערב חג הפסח תשע"ט, נחתום את מסכת חולין. בעזרת השם ובישועתו בחגיגת סיום מסכת חולין, כאן ברדיו קול חי במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. התרגשות גדולה, הודיה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו, שהחיינו וקיימנו והגיענו, לזמן הזה. אתם מאזינים מרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, י' א' בניסן, הוא יום היורצייט של רבינו משה בן רבי נחמן מגרונדה, הרמב"ן, זכותו יגן עלינו. היום הזה הוא יום היורצייט של רבי ישעיה בן רבי אברהם הלוי אורוויץ, בעל שני לוחות הברית, השלה הקדוש. היום הזה, בשנת תקכ"ב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי נפתלי הירש פרנקל, בעל קורבן העדה, הפירוש על התלמוד הירושלמי. היום הזה הוא יום היורצייט של רב שלמה זלמן בן רבי יצחק ליפשיץ, בעל החמדת שלמה. היום הזה, בשנת תרל"ח, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי בצלאל בן רבי ישראל משה הכהן מווילנה, בעל מראה כהן. היום הזה הוא יום היורצייט של רבי אליהו פנחס בן רבי בן ציון ניסים פרדס, רב העיר ירושלים. היום הזה, בשנת תשס"ט, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אלחנן יוסף בן רבי שמואל הרצמן, בעל נס ההצלה אוהל יוסף. והיום הזה הוא יום היורצייט של רבי ישראל אליהו בן רבי אלכסנדר זיסקין ויינטרוב, בעל מחבר הספר פתחי שערים ועוד. זכותם הגדולה של הקדושים והצדיקים הללו יגן עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מילדי מיטב. בשמחה ובטוב ליבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לשאת את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, תפילת היהודי בהיכנסו אל בית המדרש, ובסיום אנחנו מוסיפים את תפילת השלה הקדוש, שכאמור היום הזה הוא יום היורצייט שלו. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרות את אשר למדנו אתמול בדף ה-139 של מסכת חולין, דף קוף למתת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה אופן המשנה פותרת מוקדשין משילוח הקן? והתשובה, לרב באופן שהקדיש גוזלות לעולת נדבה ומרדו, ולשמואל בהקדיש את דמי תרנגולתו בקדושת דמים לבדק הבית ומרדה. שאלה שנייה, באיזה אופן גם לרב יוחנן המקדיש לקודשי בדק הבית חייב באחריותו, והתשובה, כאשר אמר הרי עליי. שאלה שלישית, מה הפירוש שמקדיש בית זה לקורבן, והתשובה, לבדק הבית שאף הם נקראים קורבן, שנאמר, ונקרב את קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב. שאלה רביעית, כיצד שייך כן בשמיים, אומר רשי, על ידי אוף שנושא כן באוויר. שאלה חמישית, איכן רמוזה אסתר בתורה, בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר. זוהי התשובה. והשאלה האחרונה, על דף קוף למתת, על שם מה נקראו יונים ארדיסאות בשם הזה? והתשובה, על שם אורדוס שהיה ראשון לגדלן. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותה שלמדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף למתת במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' א' בניסן ת' שין ע' ת'. עיקר וטורף העניין, בהתרגשות גדולה, ובעוד היה לבורא כל העולמים, ותלמוד תורתנו בדף קוף מם, הדף 140 במסכת חולין. מרחק 3 ימים ו3 דפים מסיום מסכת חולין. בעזרת השם ובישועתו ביום חמישי י' ג' בניסן ת' שין ע' ת'. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למתת עמוד ב'. 6 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים חומר בכיסוי. והכוונה חומר חומרה בכיסוי אדם יותר מאשר שילוח הקן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא בדף קוף למתת עמוד ב' שנינו במשנה חומר בכיסוי אדם משילוח הקן. יש חומרה בכיסוי אדם, במצוות כיסוי אדם יותר מאשר במצוות שילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאין מזומן, ושילוח הקן אין נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה ששילוח הקן נוהג רק באינו מזומן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך, שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו לשון זו? של כי יקרא, משיבה הברייתא לפי שנאמר לגבי מצווה זו של שילוח הקן, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יכול היית לומר שכוונת התורה בכך שכפלה את לשונה ואמרה שלח תשלח, שאדם יחזור, אדם יחפש בערים וגבעות כדי שימצא כן ויקיים את המצווה הזו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כי יקרא, כלומר אין החיוב של מצווה זו נוהגת אלא במאורה לפניך. כשקרה הדבר שמצאת כן אבל לא מוטל עליך לחפש. והפסוק הזה מובא כאן כאסמכת בלבד, שהרי גם לולא הפסוק לא הייתה סברה לומר שיצטרך אדם לחזר בערים ובגבעות אחרי כן, כדי לקיים את המצווה הזו. ולמרות שדעיקה זאת הגמרא מכפילות הלשון שלח תשלח, אין זה הכרח גמור, שהרי מצינו בעוד מקומות שכתבה התורה לשונות כפולים ולא בא ללמד בזה דבר. כך מסביר התורת חיים, והכתב סופר אומר שעיקר הלימוד הוא מהלשון כי, שזה לשון אם, שאם מזדמן דבר זה יש מצווה לשלח את האם, שאם לא כן יהיה קשה מכל המצוות שנאמרה בהם לשון כפולה, שיהיה אדם חייב לחזר אחריהם. מוסיפה הברייתא ודורשת, נאמר בהמשך פרשת שילוח הקן, את המילה כאן, קוף נון סופית. יש לדרוש מן התיבה הזו שחיוב שילוח הקן הוא מכל מקום. בכל אופן שיהיה, ואפילו אם אין בקן אלא ביצה אחת או אפרוח אחד, כמבואר גם במשנה לקמן בדף קוף מ' עמוד ב'. כלומר, מכך שכתבה התורה כן בלשון יחיד ולא כינים בלשון רבים, מוכח שגם אם יש בקן ביצה אחת או אפרוח אחד, חייב המוצאו בשילוח. כך אומר, אני מוכה יוסף. ומהנאמר ציפור בפסוק, יש לדרוש שדווקא בתהורה יש חיוב שילוח ולא בתמאה. ומהנאמר במילה לפניך, יש לדרוש שחיוב שילוח הקן זה גם בקן שברשות היחיד. וכגון בפרדס או בחצר שאינה משתמרת, שמקומות אלו אינם מועילים לקניין חצר, ומשום כך הבעלים אינם זוכים בקן ואינו נחשב כמזומן. ומהנאמר בדרך, יש לדרוש שחיוב שילוח הקן זה גם בקן שברשות הרבים. בררת הברייתא אם מצא קן באילנות מניין שחייב בשילוח הקן, ולא אומרים ש החיוב הוא רק בקן שעל הארץ. מבארת הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכל עץ. עוד מבארת הברייתא אם מצא קן בבורות שיחין ומערות, מניין שאף בזה יש מצוות שילוח. מבארת הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב או על הארץ, והיינו בכל מקום שהוא על הארץ יש בו חיוב שילוח הקן. שואלת הברייתא, וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר שהרי נאמר על הארץ וכפי שנדרש לאיל, אם כן המילים לפניך בדרך המרבות את רשות היחיד ואת רשות הרבים, למה לימדו כתבה אותם התורה? הרי היה די בכך שתכתוב בכל עץ או על הארץ, שמשמע שריבוי זה הוא בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. בשיבה הברייתא על כוחך יש לומר שבא הפסוק לומר לך מה דרך שאין קינו בידך, כלומר שאינו מזומן לך ואינו קנוי לך, שהרי זה רשות הרבים. אף כל מקום שאין קינו בידך חייב בשילוח. מכאן אמרו חכמים, יוני שובח ויוני עלייה שהם יוני הפקר ומקננים בשובחים ובעליות, שקיננו בתפיחין בפחים קטנים שנותנים בחומות כדי שיקננו שם עופות הבר, ובבירות בדירות ובמגדלים שבעיר, וכן אווזים ותרנגולים שמרדו וברחו מהבית וקיננו בפרדס שהוא מקום הפקר, חייב המוצען בשילוח. הריבוי הוא שעופות בר חייבים בשילוח אף כשמקננים ברשותו של אדם, שובח ועלייה, תפיחין ובירות, כיוון שמצד עצמם הם הפקר, ואין מקומות אלו נחשבים למקום המשתמר שמועיל לקנותם בקניין חצר. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף קוף ממה לפעמוד ב'. ומצד שני, אבזים ותרנגולים שהם עופות ביתיות, אם מרדו וברחו, מתחייבים בשילוח הקן. כיוון שהם אינם שלו וגם אינם מזומנים לפניו, אבל אם לא מרדו האבזים והתרנגולים, אלא קיננו בתוך הבית שהוא מקום המשתמר והם מזומנים בידו, וכן יוני הרדיסאות שהם יוני הפקר שגדילות בין בני אדם וקיננו בתוך הבית, פטור המוצען משילוח כיוון שאינם דומים לכן הנמצא בדרך, אלא הם קנויים לו ומזומנים לפניו. עכשיו תבהר הגמרא את האמור בברייתא הזו. אמר מר, אמר החכם ובא לעיל בברייתא, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך. שואלת הגמרא, הלמה לי? מדוע יש צורך ללמוד דין זה שחיוב שילוח הקן הוא רק באופן שאין קינו בידך? מהמיעוט של המילה דרך, הרי מכי יקרא נפקה, יש להוציא את הדין הזה וללמוד זאת מהפסוק כי יקרא, כפי שדרשנו לעיל בדף קוף למתת עמוד א', מלשון הפסוק כי יקרא פרט למזומן שפטור משילוח כיוון שאינו של הפקר, ואין להקשות ממה שדרשנו לעיל, מהפסוק יקרא שמדובר במעורה לפניך שלא יחזר בערים ובגבעות כדי למצוא כן, משום שאומנם עיקר הפסוק נאמר לעניין זה שאינו צריך לחפש כן, אבל ממשמעות לשון הפסוק יש ללמוד גם שהחיוב הוא רק במעורה לפניך ולא במזומן. כך מסביר תוספות הראש. ועוד קשה, המילה לפניך שנאמרה בפסוק למה לי, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב את התיבה הזו כדי לדרוש ממנה שגם ברשות היחיד שאינה משתמרת שייכת המצווה הזו? והרי סופנו לרבות כל מקום לחיוב שילוח הכן ממה שנאמר על הארץ. משיבה הגמרא אלא יש לדרוש באופן אחר. והיינו, מה שנאמר בפסוק לפניך נצרח להטוי לרבות את אותם עופות שהיו לפניך ברשותך ומרדו וברחו, שאף הם נחשבים כאינם מזומנים וחייבים בשילוח הכן. ומה שנאמר בדרך גם כן בא ללמד כדבריו דרב יהודה אמר רב. ואמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מצא כן בים, וכגון ששטף הים את האילן והיה כן בראש האילן, חייב המוצאו בשילוח, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ג פסוק ט"ז, כה אמר השם הנותן בים דרך, מבואר שלשון דרך שאמרה התורה כוללת גם את הים. שואלים התוספות דיבור המתחיל בדרך, לשם מה הוא צריכה התורה לכתוב דרך ולרבות בכך את הים? ואם משום שנאמר על הארץ והיה מקום ללמוד מכך מיעוט לים, אם כן לא היה לתורה לכתוב לא דרך ולא על הארץ, והיינו יודעים שבין אם מצא על הארץ ובין אם מצא בים, חייב בשילוח. תרצים התוספות שהוא צריכה התורה לכתוב את המילים על הארץ כדי למעט כן הנמצא על גבי נשר בשמיים. מחמת כן הוא צריכה להוסיף ולכתוב דרך כדי לרבות את הים. מקשה הגמרא, אלא מעטה לפי דבריך שכיוון שהוזכר בפסוק לשון דרך על ים, שייכת שם מצוות שילוח הכן. אם כן מצא אדם כן בשמיים על גבי אוף הפורח שאף הם קרויים דרך, דכתיב בספר משלי פרק למד פסוק י' דרך נשר בשמיים, אך אינם ידי מחייב, האם גם בזה תאמר שחייבים בשילוח הכן? מתרצת הגמרא דרך נשר איקרי, השמיים מכונים דרך נשר, אבל דרך סתמה לא איקרי, אבל אין השמיים מכונים סתם דרך, ולכן אינם כלולים במה שכתבה התורה לגבי שילוח הכן, לשון דרך. דנה הגמרא בדין כן שבראש האדם, אמרי לי פפונאי לרב מתנה, שאלו בני המקום ששמו פפונאי את רב מתנה. ובמסכת בבא קמא דף נ"ד עמוד ב' מבואר שהכוונה לרבה חבר יעקב שהיה מן המקום הזה. אם מצא אדם כן בראשו של אדם אחר, מהו? מה דינו? כלומר, האם גם באופן זה התרבה ממה שנאמר על הארץ וממילא יש בו מצוות שילוח הכן? או שאין זה בכלל על הארץ וממילא אין בו חיוב שילוח הכן? באופן זה של כן בראשו של אדם הוא כמו הפראים שבמדינת אודו, המתבודדים ביערים במקום אחד ונקבע צפר על ראשו, ומפני ריבוי העופות יש שעושים קינים על ראשיהם. כך אומר ארוך השולחן ביורה דעה סימן רי צדי ב' סעיף י' ז'. אמר, הישיב להם רב מתנה, נאמר בפסוק לגבי הזמן שבו מרד אבשלום בדוד המלך בספר שמואל ב' פרק ט' ו' פסוק למד ב', והי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, והנה לקראתו חושה יערכי קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו. מכך שאף אחרי שהייתה אדמה על ראשו של חושי הערכי, היא עדיין מכונה אדמה ולא השתנה שמה לעפר, מוכח שאף האדם נחשב כחלק מהאדמה. וממילא כשאמרה התורה בפרשת שילוח הכן, שנמצא הכן על הארץ, אף היא מצאו בראשו של אדם, הדין כך. וכותב הרמב״ם הלכות שחיטה פרק י' ג' הלכה י' ז' שדין זה אינו דווקא באדם, אלא מוצא כן בראש כל אחד מבעלי החיים חייב לשלח. כותב החתם סופר שבאמת כל בעלי החיים, לגביהם לא היה לגמרא ספק כלל שיש חיוב שילוח, שהרי הם אינם עדיפים מכל עץ שעל פני האדמה. אבל באדם הסתפקה הגמרא כיוון שנשמתו היא העיקר והיא דבוקה למעלה במקום קדוש. היה מקום לומר שיהיה דין הכן כמי שנמצא באוויר ולא על הקרקע. גם בזה פשטה הגמרא שדינו כמונח על הקרקע. עכשיו מביאה הגמרא דברים נוספים ששאלו פפונאי את רב מתנה. עוד שאלו בני פפונאי את רב מתנה, משה מן התורה מניין, היכן נרמז בתורה לפני לידתו של משה רבינו? שעתיד לבוא אדם זה לעולם, השיב להם רב מתנה, נאמר בפסוק לגבי דור המבול בספר בראשית, פרק ו' פסוק ג', ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. המילה בשגם היא בגמטריה משה, ורמוז בזה שעתיד לבוא לעולם אדם ששמו משה ויחיה 120 שנה. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה, אמן מן התורה מניין, איכן נרמז בתורה המעשה של אמן הרשע, קודם שהראה המעשה הזה. השיב להם רב מתנה, נאמר בתורה לגבי חטאו של אדם הראשון, ספר בראשית פרק ג' פסוק י' א', אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. רמוז במילים אמין העץ שעתיד אמן להתעלות על העץ. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה, אסתר מן התורה מניין, איכן נרמז בתורה מעשה אסתר קודם שהראה המעשה הזה. השיב להם רב מתנה, נאמר בפרשת הקללות בספר דברים פרק למד א' פסוק חי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי אל אלוהים אחרים. והיינו שיהיה זמן שהקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו מעם ישראל ותהיה אז גזירת המן, והיה זה בזמן אסתר המלכה. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה, מרדכי מן התורה מניין, איכן נרמז בתורה פרשת גדולתו של מרדכי קודם שהראה המעשה הזה. השיב להם רב מתנה, דכתיב בפרשת הכנת שמן המשחה בספר שמות פרק ל' פסוק כ"ג, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, ומתרגמינן התרגום של התיבות הללו הוא מאירה דחיה, הדומה לשמו של מרדכי, וכשם שהמאירה דחיה הוא ראש לכל הבסמים, כך מרדכי הוא ראש לכל הבסמים, והיינו הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. ואיך רואים שהמאירה דחיה הוא ראש לכל הבסמים? כלשון הפסוק, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, כלומר, קח את הבסמים החשובים מכל שאר הבסמים, והיינו את המור דרור, כנמון בסם וקנה בוסם. והטעם ששאלותיהם היו דווקא על משה רבינו, אמן הרשע, אסתר ומרדכי הוא, כיוון שהיו להם כמה שמות, כמו שמצינו שהיו למשה 10 שמות, והיה מקום לומר שאין משה שמו העיקרי, שהרי בתיה בת פרו היא שקראתו כך, ולכן ביקשו לו פסוק מן התורה מרמז על כך שזהו שמו, וכן לגבי אמן שהוא ממוכן המוזכר במגילת אסתר, וכן אסתר קונתה גם הדסה, ומרדכי קונה בשם מרדכי בלשן, וכן בשם פתחיה, והיה נראה ששמותיהם של אמן ומרדכי ואסתר שמות פרסיים הם, שהרי המגילה נכתבה על ידי הפרסים. כמו שכתב האבן עזרא בהקדמתו לפירוש המגילה, שמחמת כן לא הוזכר שם השם במגילה, ולכן ביקשו להם מקור מן התורה. הביא להם רב מתנה פסוקים בהם הוזכרו שמותיהם קודם המעשה בשמות הללו, ומוכח מהם שאלו הם שמותיהם העיקריים. כך אומר המהרש"א. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואיזה הוא שאינו מזומן, כגון אווזים ותרנגולים שכננו בפרדס, אבל אם כננו בבית וכן יוני ארדיסאות, פטור משילוח הכן. מביאה הגמרא שתי גרסאות שחלוקות בביאור מהם יוני ארדיסאות. רב חייא ורבי שמעון החלקו בגרסה של המשנה, חד תני, אחד מהם שנה בלשון יוני אדריסאות, וחד תני אחר שנה בלשון יוני ארדיסאות. מבארת הגמרא את המשנה לפי גרסותיהם, מאן דתני ארדיסאות, אותו ששנה ארדיסאות מפרש היו לו יונים ומכונות כך על שם אורדוס המלך, שהוא התחיל לגדל יונים כאלו. מאן דתני אדריסאות מפרש היו מכונות כך על שם מקומן של היונים הללו. מביאה הגמרא מעשה בעניין יוני ארדיסאות. אמר רב כהנא לדידי חזיאן, אני ראיתי את אותן יוני ארדיסאות שהם צאצאים של יוני אורדוס וקיימן שיצר דרי, והם עומדים ב-16 שורות בפתי מילה, ואורכה של כל שורה הוא רחב מיל. ואבי קרא קירי קירי, והיו היונים קוראים אדון אדון, שכך הרגילם אורדוס לומר כדי לחזק את מלכותו. והחיי עולם מבאר את המעשה הזה של אורדוס שהוא עשה כן, על אף שלא מצינו שמלך מלבדו עשה כך, כיוון שאורדוס ידע בתוך ליבו שאינו מלך כלל, אלא עבד, כדי להשקיט את רגש הנחיתות שבליבו רצה להתבלט בכל הדרכים להורות שהוא מלך ממש, לשם כך העמיד יונים שיצקו יומם ולילה קירי קירי אדון אדון. אב אחד מניו הייתה יונה אחת ביניהם, ממשיך אב כהנה ומספר, דלא אבי קרי, שלא הייתה קורת קירי קירי, לא הייתה קורת קירי קירי עם שאר היונים. אמרה לה חברתה, אמרה לה החברה של היונה, סומה, עיוורת, כלומר שוטה שכמותך, שאינך רואה כיצד לנהוג, אמרי קירי קירי, תקראי גם את קירי קירי כמותינו. אמרה לה אותה יונה שלא קראה עמהם לחברתה, סומה, את השוטה, אמרי קירי, לאותו שאת קוראת אדון ומלך, בירי, עבדו, שהרי אורדוס היה עבד של בית חשמונאי והרג את כל אדוניו ומלך תחתיהם. כמבואר במסכת בבא בתרא דף ג' עמוד ב', אתיוע ושחטוע. לקחו העבדים שנשארו מבית אורדוס את אותה יונה שכינתה את אורדוס עבד ושחטו אותה. אמר רבשי, אמר לי רבי חנינה על המעשה הזה, מילין, דברי רוח הם, שהרי לא ייתכן שיונים ידברו ביניהם דיבורים כאלו. תמהה גמרא, מילין סל כדאי תך, וכי יעלה על דעתך לומר כן, שרבי חנינה יאמר שדבר זה לא היה, והרי רב כהנא מספר ומעיד שהיה כך. משיבה הגמרא, אלא אימה, אלא תאמר בשם רבי חנינה, במילין, על ידי כישוף, היו אותן יונות מדברות. המערשה מביא בשם הארוך שכוונת הגמרא לבאר שהייתה זו שיחת תופות ממש. כהנה מבואר במסכת גיטין דף ממהי עמוד א', לגבי המעשה ברב איליש, שהיה שם אדם היודע שפת תופות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אוף תמה פטור מלשלח, מבארת הגמרא את המקור לדין הזה שבאוף תמה אין חיוב שילוח הקן. שואלת הגמרא מינה אני מי למיכן למדנו את הדברים הללו שאין מצוות שילוח הקן נוהגת באופות מאים. מבארת הגמרא אמר רבי יצחק דאמר קרא, לומדים זאת ממה שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו' כי יקרא כאן ציפור לפניך. הכלל הוא שלשון עוף, משמלן שהוא בן טהור ובן טמא, שהרי מצינו שנאמר לגבי עוף טהור, כל עוף טהור תאכלו. וכן לגבי עוף טמא נאמר, וכל שרץ העוף טמא הוא לכם. וכן נאמר, ואת אלה תשקי יצאו מן העוף. אבל לגבי לשון ציפור טהור, אשכחן דאיקרא ציפור, על עוף טהור מצינו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, ואילו את הטמא לא אשכחן דאיקרא ציפור. לא מצינו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, וכיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר, כן ציפור, יש ללמוד שכוונתה דווקא לתהורים. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שגם עוף טמא מכונה ציפור, שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי איסור עשיית פסל בספר דברים פרק ד' פסוקים ט' ז' וי' ז', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת קול, סמל וגומר, תבנית קול ציפור כנף, ויש להקשות מהי, מה כוונת הפסוק לה, והאם אין כוונת הפסוק בלשון ציפור לאסור עשיית תבנית בין של עוף טהור ובין של עוף טמא, שהרי בוודאי האיסור הוא גם לעשות תבנית של עוף טמא, ובלשון כנף הכוונה היא לאסור עשיית תבנית של חגבים. תרץ את הגמרא ואומרת לו, אין זה ביור הפסוק, אלא כשנאמר ציפור, הכוונה היא רק לעוף טהור. כשנאמר כנף, הכוונה היא לעוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמה, בואו שמה ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בפסוק בתהילים על הבריאה כולה שמהללת את השם בתהילים קמ"ח, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, יהללו את שם השם. והרי בוודאי כוונת דוד המלך, שגם העופות הטמאים מהללים את שם השם. אם כן יש להקשות, מה אליו? האם לא כוונת הפסוק בו אומרו ציפור, היינו בין עוף טהור ובין עוף טמא? ואילו כנף, הכוונה לחגבים? תרץ את הגמרא, לא, אין זה הפירוש של הפסוק, אלא ציפור היינו עוף טהור, וכנף היינו עוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמה, נאמר בפסוק לגבי בעלי החיים שנכנסו לתיבת נוח בספר בראשית, פרק ז', פסוק י"ד, כל ציפור, כל כנף. ויש להקשות, מה אליו, האם לא כוונת הפסוק כדמקשינן? כמו שהקשינו לאל, שמוכח מהפסוק הזה שציפור נאמרה גם על עוף טמא. שהרי גם הם נכנסו לתיבת נוח, ואילו המילים כל כנף נאמרו על החגבים. ותרץ את הגמרא, לא, אין זו כוונת הפסוק, אלא יש לבאר כדי משנינן, כמו שתירצנו את הקושיות לאל. המילים כל ציפור זה עוף טהור, המילים כל כנף, הכוונה עוף טמא וחגבים. ועוד קושייה על רבי יצחק, תשמה נאמר בנבואת יחזקאל בספר יחזקאל פרק למתת פסוק י' ז'. לגבי מלחמת גוג ומגוג נאמר שם ואתה בן אדם, כה אמר השם אלוקים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, יקבצו ובואו, אספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. יש להקשות, מה אליו, האם לא כוונת הפסוק לומר, כדי הקשינן, כמו שהקשינו לאל, שלשון ציפור נאמרה בין על עוף טהור, בין על עוף טמא, והלשון של כל כנף נאמרה על חגבים. תרץ את הגמרא, לא, אין זה ביור הפסוק, אלא יש לבאר גם את הפסוק בספר יחזקאל, כדי שנינן, כמו שתירצנו את כל הקושיות לאל, שלשון לציפור נאמרה על עוף טהור, המילים כל כנף כוללות את העופות הטמאים והחגבים. שואלים התוספות דיבור המתחיל תשמה, למה לא הוכיחה הגמרא מן הפסוק בתהילים י' א' שנאמר בו, איך תאמרו לנפשי, נודי, עריכם ציפור, ושם הרי לא כתוב כנף ומסתבר שעוסק גם בעוף טמא, שהרי כל עוף דרכו לנוד, תרצים התוספות שבוודאי דוד המלך לא היה מדמה את עצמו לעוף טמא, אלא רק לעוף טהור. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמה נאמר לגבי חלומו של נבוכדנצר שראה אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע. בספר דניאל פרק ד' פסוק ט' נאמר, ובענפוי ידורן ציפורי שמיה, בין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. והאילן הזה שבחלום היה רמז לנבוכדנצר עצמו שמלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק שורשו נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני אדם, ויהיה כחיית השדה שבע שנים כמבואר שם בדברי הנביא. ויש להקשות הרי בוודאי כוונת הפסוק הוא גם לעופות טמאים, שהרי אף הם דרים בין ענפי האילנות. מתרץ את הגמרא, ציפורי שמיה יקרו, אמנם גם עופות טמאים מכונים ציפורי השמיים, אבל ציפורי סתמה לא יקרו, הם אינם מכונים ציפורים סתם, ומשום כך אין בהם חיוב מצוות שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר ציפור סתם. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יצחק תשמה, נאמר בפסוק לגבי איסורי אכילה בספר דברים פרק י' פסוק י' כל ציפור תאורה תאכלו, ויש להקשות מכלל דאיקא טמאה. משמע מהלשון ציפור תאורה שיש ציפור טמאה שאסורה באכילה, שהרי אם לא כן הייתה התורה כותבת רק כל ציפור תאכלו, וממילא היינו יודעים שרק תאורות במשמע. מתרצת הגמרא, לא, אין לדייק כך מלשון הפסוק, אלא כך יש לדייק. מכלל דאיקא אסורה, משמע מלשון ציפור תאורה, שיש ציפור שאף שהיא תאורה אסורה היא באכילה. מבררת הגמרא מהי, איזו ציפור תאורה היא זו שכוונת הכתוב לאוסרה באכילה? היא טריפה, אם תרצה לומר שכוונת התורה לאסור אכילת ציפור טריפה, אין לומר כך. בהד יכתיב, בפירוש נכתב איסורה של הציפור הזו. נאמר לגבי איסורי הכהן לאכול קודשים בתומה בספר ויקרא פרק ח' פסוק ח', נבלה וטריפה לא יאכל לתמה ואני השם. דרשו חכמים בספרה בפרשת אמור שפסוק זה עוסק באוף טהור. ואם תרצה לומר שמדובר בשחוטה דמצורה, ציפור שמביא המצורע ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזאת דמה, שהרי המצורע מביא ביום טהרתו שתי ציפורים, את האחת שוחטים מחוץ למחנה אל כלי חרס אל מים חיים, ואת הציפור השנייה שחיה טובלים עם עץ ארז ואזו ושני תולד בדם השחוטה ומזים על המתאר מן הצרת, לאחר ההזאה משלחים אותה. ובמסכת קידושין בדף נ"ז עמוד א' נחלקו רבי יוחנן ורשלה כי שהאם האיסור הזה נאמר כבר משעת הלקיחה או רק משעת השחיטה. אז אם תרצה לומר שמדובר פה בציפור שמביא המצורע ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזאת דמה, ונלמד מהפסוק הזה שאסור לאוכלה על אף שנשחטה כדין, אין לומר כן, שהרי מסייפה דקרא נפקא דין ציפור זו נלמד מהמשך הפסוקים העוסקים באיסורי אכילה. נאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ב' וזה אשר תאכלו מהם, הלשון מהם מיותרת ומשמע ממנה, שאף מאותם הטהורים שהוזכרו קודם לכן יש שאינם נאכלים, ודרשו חכמים במסכת קידושין, דף נ"ז עמוד א', שזה בא לרבות שחוטת מצורע לאיסור אכילה. אבל המשולחת מותרת באכילה, כנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ודרשו חכמים במסכת קידושין לרבות את הציפור המשולחת. ואין להפוך ולדרוש מהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו לרבות את השחוטה להיתר, ומהפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את המשולחת לאיסור. אי אפשר לומר כך, משום שוודאי לא אמרה תורה לשלחנה לתקלה, כי הרי ימצאו הבני אדם את הציפור המשולחת ויוכלוה באיסור, כי לא ידעו שהיא זו שנשתלחה. ועוד הסבר מדוע המשולחת מותרת באכילה, משום שנאמר ושלח על פני השדה, ודורשים מהשדה מותרת, אף זו מותרת. מבארת הגמרא, לעולם יש לומר שהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו עוסק בציפור השחוטה דמצורע, ואף על פי שכבר נכלל איסורה בפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם, בכל זאת כתבה זאת התורה שוב, לעבור עליו כדי שמי שיוכל מן הציפור הזו יעבור גם בעשה וגם בלא תעשה. הלא תעשה הוא מה שנאמר וזה אשר לא תאכלו מהם, ודורשים לרבות שחוטת המצורע, והעשה הוא מה שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, בפסוק למעט שחוטת מצורע, ולאו הנלמד ממצוות עשה דינו כעשה. שואלת הגמרא, מדוע העמדנו את הפסוק כל ציפור טהורה תאכלו שבא למעט שחוטה דמצורע ולא קמה בטריפה? הרי כמו שהעמדנו בשחוטה דמצורע, כך ניתן להעמיד שהוא בא למעט טריפה, ולמרות שכבר נכתב איסורה בתורה, הרי ניתן לומר שכתבה זאת התורה גם כאן כדי לעבור עליו ועשה ולא תעשה. וכפי שביארנו לגבי שחוטה דמצורע ומהי העדיפות להעמיד בשחוטה דמצורע על פני טריפה, משיבה הגמרא, העמדנו את הפסוק בשחוטה דמצורע ולא בטריפה, משום שאחד הכללים שהתורה נדרשת בהם הוא דבר למד מעניינו. כשיש דבר שניתן לפרשו בכמה אופנים, יש ללמוד את ביורו מעניינה של אותה פרשה בה הוא נאמר. בפסוק זה של כל ציפור טהורה תאכלו, בעניין הדשחוטה כתיב, נאמר לגבי ציפור שחוטה כדין, שהרי הפסוק שאחריו הוא וזה אשר לא תאכלו מהם, והוא ודאי עוסק בשחוטה, שהרי הלשון מהם מתפרשת על הפסוק הקודם, כל ציפור טהורה תאכלו, שבזה ודאי מדובר בשחוטות המותרות לאכילה. ואמרה התורה שמאותן ציפורים תאורות שאין חיסרון בשחיטתן, יש כאלו שאינן נאכלות, והיינו שחוטה דמצורע. וכיוון שהפסוק שאחריו עוסק בציפור שחוטה דמצורע, יש ללמוד שגם הפסוק הקודם, כל ציפור תאורה תאכלו, עוסק בשחוטה דמצורע. חוזרת הגמרא להקשות על דברי רבי יצחק שסובר שהלשון ציפור נאמרה רק על עוף טהור. מקשה הגמרא, תשמה בו ושמע ראיה שגם עוף טמא מכונה ציפור שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי טהרת המצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', וציווה הכהן ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות. יש להקשות מהי חיות, מה הפירוש לשון הפסוק חיות, לאו האם אין הכוונה לציפורים שחיות בפיך שמותרות לאכילה בפה, כלומר ציפורים טהורות. אם כן מכלל, משמע מכך, דאיקא לאו שחיות בפיך, שיש עופות הקרויים ציפורים שאינן מותרות באכילה משום שהן טמאות, הנה מוכח שלשון ציפור כוללת גם עופות טמאים ושלא כדברי רבי יצחק. מתרצת הגמרא לא אין זו כוונת הפסוק, אלא מהי חיות? מה הפירוש הלשון חיות? שחיין ששלימים ראשי העיוורין שלהם. ללמד שלא יביא ציפור מחוסרת עבר. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמה מסייפה בו ושמה ראיה מסופו של הפסוק שנאמר לגבי ציפורי מצורה. שתי ציפורים חיות תאורות, ויש לה קשות מכלל, משמע מלשון תאורות דעיקה תמאות, שיש שופות שנקראו ציפורים על אף שהן תמאות ושלא כדברי רבי יצחק, כי אם לא כן, היה צריך להיות לשון הפסוק שתי ציפורים חיות ושני תולעת. מתרצת הגמרא לא, אין לדייק כך אלא יש לדייק כך. מכלל דעיקה טריפות, משמע מלשון הפסוק שיש ציפורים תאורות שפסולות להזעת מצורע מחמת שהן טריפות. על אף שאין הציפור שמביא המצורע נשחטת לשם קורבן, אלא נשחטת מחוץ למחנה אל כלי חרס לצורך הזעת דמה למצורע שנתהר. מקשה הגמרא, איך ניתן להעמיד שהמילה תאורות נכתבה כדי ללמד שציפורים טריפות פסולות להזעת מצורע? הרי הפסול של ציפורים טריפות להזעת מצורע מחיות נפקה נלמד מהלשון חיות האמור בפסוק. ומבארת הגמרא, אניחא למאן דאמר טריפה חיה. דבר זה שלשון תאורות ממעטת טריפה מובן למאן דאמר לדעת חכמים הסוברים לעיל בדף נ"ז עמוד ב', שטריפה יכולה לחיות עם המום שיש בה, משום שלשיטתו אכן אי אפשר למעט טריפה מהזעת מצורע מחמת שנאמר בה, שהרי גם טריפה חיה. אלא למאן דאמר לדעת הסוברים טריפה אינה חיה, בעל חיים שנעשה טריפה אינו יכול לחיות יותר מ-12 חודש, מה יקרה למאמר? מה יש לומר ביישוב הקושייה? שהרי לשון חיות ממעטת טריפות, ואילו לשון טהורות ממעטת טמאות. הנה מוכח שלשון ציפורים שייכת גם בעופות טמאים. ותוסות בדיבור המתחיל טריפות שואלים פה, הרי הגמרא דרשה מלשון חיות שיהיו כל ראשי איברי החיים ושלימים. אז איך אומרת כאן הגמרא שחיות באה למעט טריפות? תרצים התוספות שלגבי נידון זה שקולים הם טריפה ומחוסר עבר, וכיוון שאין סברה ללמוד אחד מהם יותר מחברו, ניתן ללמוד את שניהם. חוזרים אל הגמרא שמוסיפה ומקשה, ועוד קשה, בין למאן דאמר טריפה חיה ובין למאן דאמר שטריפה אינה חיה, הרי דין זה שאין המצורע יכול להביא ציפור טריפה מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא. זה נלמד מהדרשה הזו שבברייתא שנשנית בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. יש קורבנות שבאות לכפר על חטאים, ויש קורבנות שבאים רק להכשיר את האדם לאכול בקודשים. ועוד דבר, יש קורבנות הקריבים בבית המקדש, ויש קורבנות שאינם קריבים בבית המקדש אלא עבודתם מחוץ למקדש. ונאמר מכשיר ומכפר בפנים, בדברים הקריבים בפנים יש דברים הנחשבים מכשיר, וכגון אשם של מצורע וחטאת יולדת וכדומה, הבאים רק להכשירם לאכול בקודשים. וכן יש דברים הנחשבים מכפר, וכגון חטאות והאשמות הבאים לכפר על חטאים. ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ. וכמו כן לגבי דברים הנעשים מחוץ לבית המקדש, יש דברים שנחשבים כמכשיר, והיינו ציפורי מצורע הבאים להכשירו לאכול בקודשים. וכן יש דברים הנחשבים מכפר, והיינו שעיר המשתלח לעזאזל הבא לכפר על חטאי עם ישראל. אם כן יש ללמוד בבניין אב, מה מכשיר ומכפר? האמור בפנים עשה בו הכתוב את דין המכשיר כדין המכפר. ויצריכו שיהיה כמותו בכל ענייני כשרות וטהרה, שהרי אף אימוריהם של המכשירים קריבים על גבי המזבח. אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, אף על פי שאינם קריבים כלל על גבי המזבח. מכל מקום עשה בו הכתוב את דין המכשיר כדין המכפר. להצריך שיהיו תאורים וקשירים. וכשם שלגבי שעיר המשתלח יש צורך שלא יהיה בו מום, שהרי מטילים גורלות על שני אסירים וכל אחד מהם יכול לעלות עליו הגורל להשם ויקריבו כקורבן. כמו כן יש ללמוד לגבי ציפור של מצורע שהיא צריכה להיות שלימה, כמו הקורבנות הקריבים בפנים ולא טריפה. אם כן חוזרת הקושייה, מדוע כתבה התורה לשון טהורות? הרי לכאורה זהו למעט טמאות ומוכח שאף הן מכונות ציפורים. לכן מכוח הקושיות הללו מתרצת הגמרא באופן אחר, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לשון טהורות האמורה בפסוק לגבי מצורע בא למהותי, בא למעט ציפורי עיר הנידחת שאסורות בהנאה ככל דבר הנמצא בעיר הנידחת, ומשום כך הן פסולות לטהרת מצורע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל למהותי ציפורי עיר הנידחת, הרי גם דין זה שציפורי עיר הנידחת פסולים למצורע ניתן ללמוד מדרשתו של תנא דבי רבי ישמעאל, שהרי הוא מדמה את המכפר והמכשיר שבחוץ למכפר והמכשיר שבפנים. וכיוון שבעלי חיים של עיר הנידחת אסורים בהנאה, הרי הם פסולים גם לקורבן. שהרי במסכת פסחים דף ממחה עמוד א' דורשים מהפסוק האמור בספר יחזקאל, ושא אחת מן הצאן מן המאתיים ממשקי ישראל למנחה ולעולה ולשלמים, שיש להקריב לקורבן רק דבר שהוא משקי ישראל, דהיינו מותר באכילה לישראל. וכיוון שציפורים אלו אסורות באכילה, הרי הן פסולות לקורבן. ויש ללמוד בבניין האף שהן פסולות אף לציפורי מצורע. תרצים התוספות שאין ממעטים מפסוק זה לדברים שמעולם לא היו מותרים לישראל, כמו אורלה וכילי הכרם. אבל ציפורים אלו שהייתה להם שעת הכושר להיות מותרים לישראל, קשרים אפילו לקורבנות. ומוסיפים התוספות שאין בזה משום איסור הנאה, כיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו, ולכן היה רשאי המצורע להשתמש בציפורים אלו לולי המיעוט של הפסוק. מבררת עכשיו הגמרא את התירוץ של רב נחמן בר יצחק, שלשון טהורות האמורות בפסוק לגבי מצורע בא למהות היא בא למעט ציפורי עיר הנידחת שאסורות בהנאה ככל דבר הנמצא בעיר הנידחת, ומשום כך הן פסולות לטהרת מצורע. שואלת הגמרא למאי, לגבי איזו משתי הציפורים שצריך המצורע להביא אנחנו צריכים ללימוד הזה, משום שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של עיר הנידחת. היא לשילוח, אם לגבי אותה ציפור המשתלחת על ידו, הרי ודאי שאינו יכול לקחת משל עיר הנידחת, שהרי צפתה אותו התורה לשלחה, ופשוט שלא אמרה תורה שלח לתקלה, שיקשלו בני אדם שימצאוה ולא ידעו שהיא אסורה בהנאה. אלא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, אותה ציפור שהמצורע שוחט, שהוא צריכה התורה לומר שלא יביאנה משל עיר הנידחת, ואף שיכול לשרופה לאחר שחיטתה שלא ייקשלו בבני אדם, מכל מקום פסלתה התורה. רבא אמר תירוץ נוסף, לשון טהורות האמורה לגבי מצורע באה למהות היא באה למעט דבר זה, שלא לזווג לה לציפור העתידה להשתלח ציפור אחרת קודם שילוחיה. כלומר, שלא ייטול מצורע אחר לצורך טהרתו ציפור זו שנשארה לאחר שעשה בה את סדר טהרתו ואיזה בה על מצורע שנטהר, והתחייבה בשילוח כדי לצרפה לציפור אחרת. מבררת הגמרא למאי, לגבי איזו מהציפורים שצריך המצורע להביא, הוצרכנו ללימוד הזה שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של מצורע אחר. היא לא אותה ציפור של שחיטה, הבעיה שילוח, הרי כבר התחייבה בשילוח מחמת המצורע הראשון, וכיצד ישחתנה השני. מבררת הגמרא, אלא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשילוח, שלא ייטול את הציפור של המצורע הראשון שדינה להשתלח ויעשה בה את סדר טהרתו, וישלחנה גם כן, אלא יביא ציפור אחרת שלא הובאה על ידי מצורע אחר. ואומנם דין זה הוא רק קודם שילוחיה, כלשון רבה, והיינו לפני ששילחה המצורע הראשון, אין המצורע השני יכול לתלה. אבל לאחר ששילחה הראשון, הרי היא מותרת אפילו לאכילה, ויכול המצורע השני לתלה לצורכו ולחזור ולשלחה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שלא יזווג לאחר, גם לפי מה שבירה הגמרא שדורשים מלשון טהורות, יהיה קשה מה דורשים מלשון חיות, והרי דין זה שיהיו ראשי האיברים של החיים, לומדים מדרשתו של תנא דבי רבי ישמעאל שמדמים את המחפר והמכשיר שבפנים למחפר והמכשיר שבחוץ, שלא יהיה בו מום. אם כן המילה חיות אינה מיותרת. תרצים התוספות שבאמת אין מחלוקת לעניין הדין בין רב נחמן בר יצחק האומר שממעטים ציפורי עיר הנידחת, לבין רב האומר שממעטים שלא לזווג לאחרת. אלא יש שני מיעוטים בתורה, חיות וטהורות, ומכל אחד ממעטים דבר אחד. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר פסוק זה בא למעט ציפורים שהחליפו בעבודה זרה, שנתן לגוי עבודה זרה ותמורתה נתן לו הגוי ציפורים אילו שהן פסולות למצורע. לכתיב נאמר בתורה לגבי עבודה זרה בספר דברים פרק ז' פסוק חבב, ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו. יש לדרוש מלשון הפסוק והיית, שכל מה שאתה מהיה אימנו, כל מה שאתה מקיים מכוח העבודה זרה יהיה דינו כמוהו כמו עבודה זרה, ואסור על המצורע להביאו. ואומנם ציפורים אילו כשרות לקורבן הבא לחפר, שאם לא כן הרי הן פסולות גם למכשירים, כמו שדימה תנא דבי רבי ישמעאל כפרה למכשיר לכל דבר. אלא לגבי כפרה, ציפורים אלו כשרות, כיוון שאינן אלא חליפי עבודה זרה, ואילו לגבי מצורע מייתה אותם התורה. כך תוספות בדיבור המתחיל את ציפורים שהחליפן בעבודה זרה. מבררת הגמרא למאי, לגבי איזו משתי הציפורים הוצרכנו ללימוד הזה. היא לשילוח, אם לאותה ציפור שעליו לשלח, הרי פשוט שאינו רשאי להביא ציפור זו אסורה בהנאה. שלא אמרה תורה שלח לתקלה, שיקשלו בבני אדם. אלא מבארת הגמרא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה שמייתה התורה את הציפור הזו משום שהיא חליפי עבודה זרה. תירוץ נוסף, רבינה אמר אחר במאי הסגינן, איזו ציפור הוצרך הפסוק למעט בלשון טהורות? באוף שהרג את הנפש שפסול מהבאת מצורע. מבארת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, אידה גמר דינה, אם כבר נגמר דינו של אותו אוף להיהרג, אם כן ברקטלה הוא חייב מיתה ופשוט שאי אפשר להשתמש בו לא לשחיטה ולא לשילוח. ולמרות שימיתנו בשחיטתו ויבערנו בכך מן העולם, מכל מקום יש לקיים בו מצוות סקילה דווקא, מסביר החתם סופר. אלא על כוחך מבארת הגמרא יש לומר שמדובר קודם גמר דינה, לפני שנגמר דינו של העוף למיטה, והוא עדיין אינו נחשב חייב מיטה. מוסיפה הגמרא ומבררת ולמי, ולאיזו משתי הציפורים היינו יכולים לסבור שהיא קשרה אף אם היא הרגה את הנפש? היא לשילוח, אם לאותה ציפור של שילוח, הרי באיה להטוי לבי דינה וקיומי. עליו להביאה לבית דין כדי לקיים בה את מצוות וביארת הרע מקרבך, ובוודאי אינו יכול לשלחה. אלא מבארת הגמרא על כוחך, יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, שהיה מקום לומר שיכול להביא ציפור זו שהתחייבה מיטה, ועל ידי שחיטתה יקיים בדין וביארת הרע מקרבך. ולגבי זה ישמיענו הפסוק שציפור זו פסולה למצורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור מלשלח. מבארת הגמרא את טעם הדין ושואלת, בישלמה המשנה מובנת בדין זה שעוף טמא הרובץ על ביצי טהור פטור משילוח הקן? בעינן, כיוון שיש צורך בקיום לשון הפסוק ציפור ולקה, וזה אינו מתקיים באופן הזה, שהרי התבהר לאל בדף קוף למתת עמוד ב' שלשון ציפור שייך רק לגבי עוף טהור, אלא הדין של עוף טהור הרובץ על ביצי עוף טמא שגם הוא פטור משילוח אינו מובן. הציפור הוא, הרי בפועל יש ציפור הרובצת על הביצים, ומה אכפת לנו שהביצים הם של עוף טמא? מתרץ את הגמרא, ביור הדין הזה הוא כדי אמר רב כהנא, כמו שאמר רב כהנא בביור הפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ז', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, מלשון תיקח לך יש לדרוש שחיוב שילוח הקן נאמר רק באופן שאינך יכול ליטול את הביצים או את האפרוחים לעצמך לאכילה, ולא באופן שתצטרך לאכילם לכלביך. החנמי, גם כאן לגבי ביצים טמאות יש לדרוש תיקח לך ולא לכלביך, וכיוון שביצים טמאות אסורות באכילה, פטור המוצאם משילוח הקן. מבררת הגמרא, ואיך איתמר דרב כהנא, לגבי מה נאמרו דבריו של רב כהנא? מבררת הגמרא, דבריו של רב כהנא נאמרו הדתניה על הברייתא הזו, כך שנינו בה, אם תרעיפה אם הרובצת על האפרוחים שהיא תרעיפה, חייב המוצאה בשילוח הקן. אבל אם האפרוחים הם טריפות, פטור המוצאה משילוח הקן. והקשינו מנה הנימילי, מניין נלמדו הדינים הללו? על זה אמר רב כהנא, שלומדים זאת, מדאמר קרא תיקח לך. ויש לדרוש שחיוב שילוח הקן נאמר רק באופן שאינך יכול ליטול את הביצים או האפרוחים לעצמך לאכילה, ולא באופן שמחמת שהן אסורות עליך באכילה, תצטרך לאכילם לכלביך. ואפרוחים של טריפה אינם ראויים לאכילת האדם עצמו, אלא רק לאכילת כלבה, ולכן פטור המוצאם משילוח הקן. מה שרב כהנא אמר את דבריו רק לגבי הברייתא ולא יישב בכך את משנתנו, זה משום שאת המשנה היה ניתן לבאר באופן אחר. והיינו שמקישים את דין האפרוחים לדין האם, וכשם שבאם טמאה אין דין שילוח, כמו שביארה הגמרא לאל שציפור היינו עוף טהור, כך באפרוחים טמאים אין דין שילוח. אבל לגבי הברייתא שמבואר בחילוק בין האם לאפרוחים, דברי רב כהנא מוכרחים. כך מסביר תוספות הראש והתורת חיים. דנה הגמרא בדברי הברייתא ושואלת, ולהקיש אם טריפה לאפרוחים, והרי יש להקיש ולהשוות את דין האם הטריפה לדין האפרוחים הטריפים, או האפרוחים הטריפות, ואם כן מה האפרוחים טריפות, המוצען פטור משילוח שהרי הוא אינו יכול לאוכלם, כמו כן אף אם מצא אם טריפה, נמי גם כן יהיה פטור מלשלח. ומסביר התפארת יעקב, מדוע שנקיש את האם לאפרוחים? כי כיוון שהקפידה התורה שהמוצא כן ישלח את האם ויקח את הבנים ולא יעשה בהיפוך, ליטול את האם ולשלח את הבנים, אם כן יש לומר שלקיחת האם דינה כלקיחת הבנים, וממילא כשם שלקיחת הבנים כשהם טריפה לא נחשבת לקיחה ואין בה מצוות שילוח, כך לקיחת האם כשהיא טריפה אינה אסורה. משיבה הגמרא בדף קוף מם עמוד ב', אם כן, אם אכן אתה לומד מתיקח לך שגם אם האם טריפה היא פטורה משילוח, הרי שיש לך ללמוד משם שגם אם טמאה פטורה משילוח, ולפי דבריך קשה מה שכתבה התורה ציפור כדי למעוטי, כדי למעט מדין זה עוף טמא שאין צריך לשלחו, למה לי? לשם מה כתבה זאת התורה, והרי ניתן ללמוד זאת ממה שנאמר תיקח לך, אלא ודאי שאין לדרוש מתיקח לך, אלא שאפרוחים שהם טריפה או טמאים פטורים משילוח, והם טמאה פטורה ממיעוט של ציפור, ואילו הם טריפה שאין לה מיעוט חייבת בשילוח. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בין הברייתא שהובאה לאל לבין ברייתא אחרת. מקשה הגמרא, הרי בברייתא שהובאה לאל התבהר שאפרוחים טריפות פטורים משילוח הקן, אשאל אותך ואתניה רישנינו בברייתא אחרת, הם אפרוחים טריפה חייב בשילוח, הבינה הגמרא שטריפה נאמר על האפרוחים. וכוונת הברייתא שאף על פי שהיא אם של אפרוחים שהם טריפה, אבל כיוון שהיא עצמה כשרה, חייב המוצען בשילוח, ושלא כדברי הברייתא שהובא לאל. ואילו תוספות הראש גורס בשאלת הגמרא, אם אפרוחים טריפה חייב בשילוח, והיינו שבאופן שהאפרוחים טריפה חייב בשילוח. תרץ את הגמרא, אמר אביי אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, אפרוח שאימן טריפה חייב בשילוח, וכך מתפרשים דברי הברייתא, אם של אפרוחים שהיא עצמה טריפה חייב בשילוח, כיוון שאפרוחי הכשרים, וזהו כדברי הברייתא הקודמת. ולפי גרסתו של תוספות הראש, תירוץ הגמרא הוא שיש לקרוא אם אפרוחים טריפה ולא אם אפרוחים טריפה, והיינו שבאופן שהאם עצמה טריפה חייב בשילוח. מביאה הגמרא כמה ספקות בענייני שילוח הקן. באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה אדם שהושיט ידו לקן בעוד האם רובצת על האפרוחים ושחט מיעוט סימנים של האפרוחים. מהו? האם הוא חייב עדיין בשילוח הקן ועליו לשלח את האם, או שרשאי לתלה ללא שילוח? וסימנים הם הקנה והוושת, ובאוף יש לשחוט לכתחילה את שני הסימנים, אבל אם שחט רק סימן אחד או אפילו רק רובו של סימן אחד, שחיטתו כשירה. וכאן מדובר באופן ששחט רק את מקצתו, שאם לא ימשיך וישחט את רוב הסימן, תעת ריפה. ואומר המחת חינוך, אמנם אם שחט את כל הסימנים, הרי האפרוחים מיתים, ופשוט שאין עכשיו מצוות שילוח, וכמו באם הרובצת על אפרוחים מיתים מלכתחילה, שאין בה מצוות שילוח. אם כן, מסתפק רב הושעיה אדם שהושיט ידו לקן בעוד האם רובצת על האפרוחים ושחט מיעוט סימנים של אפרוחים. מהו, האם הוא חייב עדיין בשילוח הקן ועליו לשלח את האם, או שרשאי לתלה ללא שילוח? ומבאר רב הושעיה את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דאילו שוויק לו מתערפי? כיוון שאם יניחם כך, הם יעשו טריפות ואז הוא פטור משילוח, כיוון דבאינן יש צורך שיתקיים הפסוק תיקח לך ולא לכלביך, וכאן שהאפרוחים עתידים להתערף ולא יוכל לאוכלם בעצמו, פטור מלשלח את האם. או דילמה, או שמה נאמר, כיוון דבידו למגמר שחיטה, כיוון שבידו לסיים את השחיטה ויהיו האפרוחים ראויים לאכילה, תיקח לך קרינה בי, מתקיים בהם הפסוק תיקח לך וחייב בשילוח האם. נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא, שיבוא במהירה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ויבעיות. וכותב התוספות יום טוב במסכת עדויות פרק ח' משנה ז', שאומנם משמעות לשון תיקו שאמרו בגמרא תהה קאי, שהקושייה נמצאת ובמקומה עומדת, אבל יש שפרשו שתיקו הוא נטריקון, תשביע יתרץ קושיות ויבעיות, ולמדו זאת מהפסוק בספר מלאכי פרק ב' פסוק ד', זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וישיב לב אבות על בנים. כלומר, שעל החוקים והמשפטים שהצטוו על ידי משה, יבוא אליהו הנביא וישווה לב אבות עם לב בנים, שלא תהיה עוד מחלוקת ביניהם. ויהיה הגמרא ספק נוסף, באי רב ירמיה. הסתפק רב ירמיה מטלית, בגד המונח על גבי הביצים שבקן, והאם רובצת על המטלית שעל הביצים. מהו שתחוץ? האם מטלית זו חוצצת בין הביצים להם, ואין באופן זה מצוות שילוח הקן? כיוון שנאמר והם רובצת על האפרוחים ומשמע שצריך שתרבוץ עליהם ללא חציצה כלל, או שאין זו חציצה וחייב המוצען בשילוח. ואם תרצה לומר שבגד נחשב כחציצה, יש להסתפק כנפיים, נוצות תלושות שמונחות על הביצים והם רובצת עליהם, מהו שיחוצו? האם הם נחשבים חציצה וממילא אין האם רובצת על הביצים ואין חיוב לשלח את האם? או שדווקא בגד חוצץ כיוון שאינו ממין העוף, אבל כנפיים אינם חוצצים כיוון שהם ממין העוף? ואם תרצה לומר שכנפיים חוצצים, יש להוסיף ולהסתפק. ביצים מוזרות, ביצים הבאות מהנקבה לבדה ללא זכר, שאין אפרוח יוצא מהן ומחמת קן הן פטורות משילוח הקן, כמבואר במשנה להלן, המונחות בקן מעל ביצים רגילות, מהו שיחוצו? כלומר, האם הביצים המוזרות חוצצים בין האם לבין הביצים הראויות להוצאת אפרוח, ולא יחיוב לשלח את האם? או שרק כנפיים חוצצות כיוון שאינן מצויות בקן, אבל ביצים מוזרות שמצוי שיהיו בקן, אינן חוצצות, וחייב לשלח את האם? ואם תאמר שביצים מוזרות אכן חוצצות, יש להוסיף ולהסתפק בשני סדרי ביצים, שני שורות ביצים רגילות המונחות זו על גב זו, והתכוון ליטול את התחתונות. מהו? מה דין הביצים העליונות? האם הן נחשבות חציצה בין האם לבין הביצים התחתונות, וממילא באופן זה אין מצוות שילוח הקן, או שהן אינן חוצצות וחייב המוצען בשילוח? וכן יש להסתפק באופן שאוף זכר רובץ על גבי הביצים ונקבה רובצת על גבי הזכר, והרי אין שילוח הקן נוהג אלא באם ולא באב, כמו שיבואר להלן. מהו? מה דין זכר זה? כלומר, האם הזכר נחשב כחציצה בין הנקבה לבין הביצים, כיוון שזכר אינו חייב בשילוח, וממילא אין האם רובצת על הביצים ואין חיוב לשלח את האם? או שאין הזכר נחשב כחציצה ויש חיוב שילוח כבכל כן? מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, כי אם לא נפשטו, תשבי יתרץ קושיות ויבעיות. ועוד ספק נוסף מביאה הגמרא, באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, יונה רובצת על ביצי תסיל. עוף טהור הדומה ליונה, מהו? מה דינה של יונה זו? וכן יש להסתפק אם תסיל רובץ על ביצי יונה, מהו? מה דינה של התסיל? כלומר, האם יש באופנים אילו מצוות שילוח הקן, על אף שהאם רובצת על ביצים שאינן של בני מינה, או שבאופן זה אין חיוב שילוח? והנידון של הגמרא אינו דווקא באופות הללו, אלא בכל עוף שרובץ על ביצים שאינן מינו. כך מסביר הרן. נסה הגמרא לפשוט את הספק של רבי זירא, אמר רבי את השמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק הזה, ממה ששנינו במשנה לאיל בדף קוף למד ח' עמוד ב', אוף תמה רובץ על ביצי אוף טהור, וטהור רובץ על ביצי אוף תמה, פטור משילוח. נדייק מכך, אבל טהור וטהור, אם אוף טהור רובץ על ביצי אוף טהור אחר, חייב המוצען בשילוח, וכיוון שהיונה והתסיל שניהם אופות טהורים, אף כשאחד מהם רובץ על ביצי חברו, יש מצוות שילוח הכן. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, השם מה שמדויק מן המשנה שבתאור ותאור יש מצוות שילוח? זהו בקורא נקבה. קורא זה מין אוף תאור ודרכו לרבוץ על ביצים של אופות אחרים. כיוון שדרכו בכך, הרי מתקיים בו הפסוק והאם רובצת. ואם היא רובצת על ביצים תאורות, יש חיוב שילוח, אבל סתם אוף תאור הרובץ על ביצי חברו, כגון יונה רובצת על ביצי תסיל, ייתכן שפטור המוצען ממצוות שילוח הכן. אומרת הגמרא שנינו במשנה קורא זכר, אוף ששמו קורא מסוג ממין זכר, רבי אליעזר מחייב וחכמים פותרים. מבררת הגמרא את טעם מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, מבררת הגמרא מה רבי אבאו, מה היא טעם עד רבי אליעזר? מהו טעמו של רבי אליעזר שמחייב בשילוח הכן בקורא זכר? מבררת הגמרא אתיה, נלמד הדין הזה בגזירה שווה דגירה דגירה, מדגירת סתם עופות על ביציהן. כתיב אחא נאמר כאן לגבי קורא בספר ירמיה, פרק י"ז פסוק י"א, קורא דגר ולא ילד. וההמשך של הפסוק, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. ורשי מפרש, כמו שהקורא, אותו אוף, לוקח לעצמו ביצים שאינם שלו ודוגר עליהם כדי שיבקעו מהם אפרוחים, אבל לאחר שהם גדלים הם עוזבים אותו מאחר והם אינם בניו, ככה עושה עושר שלא כדין ונוטל ממון שאינו שלו, סופו שממון זה יעזבנו. אז זה הפסוק שנאמר בספר ירמיה, קורא דגר ולא ילד, וכתיב אתם נאמר שם לגבי סתם אוף הדוגר על ביצה, בספר ישעיה פרק למדלת פסוק תדבב, שם מקיננה כיפוז ותמלט, ובקעה ודגרה בצילה. וכמו שבפסוק זה מדובר בדגירה מעולה של העוף על ביציו, כך לגבי קורא, מה שנאמרה בו לשון דגירה, היינו דגירה מעולה, על אף שדוגר על ביצים של עוף אחר. ומשום כך יש בו חיוב שילוח הכן. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו. אמר רבי אלעזר, מחלוקת זו של רבי אליעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב במצוות שילוח הכן. אף שהיא דוגרת על ביצים שאינה שלה, שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדבר שמחלוקתם היא רק בקורא זכר, שהרי קורא זכר תנן במשנה, שנינו במשנה דווקא זכר, משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רבי אלעזר. מהו דתיים עלולי דברי רבי אלעזר, הייתי סבור לומר, רבנן ואפילו בקורא נקבה פטרי, הם פותרים גם כאשר דוגרת על הביצים, אוף מסוג קורא שהיא נקבה, כיוון שהיא דוגרת על ביצים שאינם שלה, ועד הקטני זכר, מה ששנינו במשנה שמחלוקתם היא דווקא בקורא זכר, כדי להודיעך כוחו די רבי אליעזר, שמחייב במצוות שילוח הכן אפילו בקורא זכר, וכל שכן בקורא נקבה. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר שאין הדבר כן, אלא לדעת חכמים, יש חיוב שילוח בקורא נקבה, וכל המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים זה בקורא זכר. מוסיפה הגמרא ומבארת. ואמר רבי אלעזר, מחלוקת זו של רבי אליעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בזכר דאלמה, בסתם אוף זכר הרובץ על ביצים ואפילו על ביציו שלו, דברי הכל פטור שנאמר והאם רובצת על האפרוחים ולא שהאב רובץ עליהם. ורק לגבי קורא זכר סובר רבי אליעזר שיש דין שילוח הכן, כיוון שכתובה בו בפירוש לשון דגירה, ואין בו חילוק בין זכר לנקבה. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט שכן הוא הדבר, שרי קורא זכר תנן, כך נאמר במשנתנו במחלוקת רבי אליעזר וחכמים, מכן משמע שבשאר זכרים אין מחלוקת, ולדעת כולם אין מצוות שילוח הכן. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו של רבי אלעזר. מהו דתיים עלולי דברי רבי אלעזר, היית סבור לומר, רבי אליעזר אפילו בזכר דאלמה מחייב במצוות שילוח הכן, והיידה קטן עם השנינו במשנתנו למחלוקתם. בקורא זכר, היינו כדי להודיעך כוחן דרבנן, שאפילו בקורא שדרכו לרבוץ על ביצים של אחרים, אין מצוות שילוח, אבל באמת רבי אלעזר מחייב, בין באוף מסוג קורא, ובין באופות זכרים אחרים. שיש מצוות שילוח הכן, כמה שמלן, לכך משמיענו רבי אלעזר, בדבריו שאין הדבר כך, אלא בשאר זכרים הרופצים על ביצים, גם ביצים שלהם לדברי הכל פטור משילוח. הגמרא מסייעת לכך מברייתא. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, זכר דאלמה שרובץ על הביצים פטור משילוח הכן, ואילו בקורא זכר שרובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב בשילוח, וחכמים פוטרין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קמ עמוד ב'. המשנה ממשיכה לעסוק בפרטי דינים בעניין רביצת האם על הבנים שבהם חל חיוב שילוח הכן. אומרת המשנה בדף קוף מם עמוד ב', הייתה האם מעופפת, פורחת באוויר על גבי הכן בזמן שכנפיה נוגעות בכן. אם כנפי האם נוגעות בבנים מלמעלה, חייב לשלח, שרי זה בכלל מה שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אולם אם אין כנפיה שלהם נוגעות בכן, פטור מלשלח לפי שאין זה בכלל מה שנאמר והאם רובצת. עוד דנה המשנה בעניין האפרוחים והביצים שבהם יש חיוב לשלח את האם. אין שם בכן אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת. חייב לשלח את האם, על אף שבתורה נאמר אפרוחים וביצים בלשון רבים. זאת משום שנאמר כי יקרא כאן ציפור. ממשמעות המילה כאן, הכוונה מכל מקום. בכל סוג כן שהוא חייב לשלח. והנימוקי יוסף מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר כינים בלשון רבים. ואילו הרן מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר כן בצעיר תחת הקוף. שמשמע תיבה בפני עצמה אלא כתוב כאן בפתח. שהוא דבוק לתיבה של האחריו, משמע כאן של ציפור. לכן למדו בהקש את הכן, דהיינו הבנים, מהציפור דהיינו האם. כמו שהציפור משמע אחד ולא שניים, כך הבנים אפילו יש רק אחד חייב לשלח. ולפי מה שדרשו שאפילו אפרוח או ביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים או ביצים בלשון רבים, היינו לפי שדרך התורה לכתוב כך לפי שברוב הכינים יש יותר מאפרוח וביצה אחת. אומרת המשנה, היו שם אפרוחים מפריחים גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, ומה שכותב התנא בלשון מפריחים שהוא בבניין מפעיל, אף שלכאורה היה מן הראוי לכתוב פורחים, שהרי הכוונה היא שהאפרוחים עצמם פורחים ולא שמפריחים אחרים, ייתכן שהוא משום שדרך העופות לפרוח הרבה ביחד ונמצא שכל אחת מפריחה את חברתה עימה. כך מסביר התוספות יום טוב. ובמסכת בבא מציע הוא מוסיף לבאר שדרך היונים שכל אחת רוצה לקדום לחברתה ונמצא שכל אחת גורמת לחברתה לפרוח מהירה. ולא הלחם שמיים מבאר שכוונה לפרוחים קטנים שמתחילים להרגיל את עצמם לפרוח, וכיוון שבא להם הדבר בקושי ככל פעולה שתחילתה קשה, לכן הקט לשון מפעיל כלפי עצמם שצריכים להתפעל להפריח את עצמם בדוחק ובקושי. ולא הבית דוד כותב שהכוונה כאן שהיונים מפריחים את כנפיהם ועל ידי כך הם פורחים. אם כן אומרת המשנה, היו שם מפרוחים מפריחים גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, או ביצים מוזרות, ביצים שאין אפרוח נוצר מהם, פטור מלשלח את האם משום שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ומשמע שיש להשוות את הביצים לאפרוחים ואת האפרוחים לביצים. ומן המשמעות שיש להשוות את הביצים לאפרוחים יש ללמוד כך, מה אפרוחים כשם שהחיוב באפרוחים הוא רק כאשר הם בני קיימא ראויים לחיות שאינם טריפות, אף ביצים חיובם אינו אלא כשהם בני קיימא, בני קיום, כלומר שיכולים לבוא לידי חיות לכשיצאו מהם אפרוחים אחרים. יצאו מכלל זה ביצים מוזרות שאינם ראויים לבוא לידי חיות, וכמו כן מן המשמעות להשוות האפרוחים לביצים יש ללמוד כך, מה הביצים הרי הם צריכים להימן שתתגור עליהם, אף האפרוחים צריך שיהיו בזמן שהם עדיין צריכים להימן שתדאג למזונותיהם, יצאו מכלל זה אפרוחים מפריחים שאינם צריכים להימם. וביור לשון מוזרות הוא מעניין חושך, והיינו שקליפתה חשוכה ככל ביצה מוסרחת, כפי הביור שיובא בסמוך שהכוונה לביצים שישבה להם התרנגולת זמן רב התקלקלו מאכילה. כך מסביר התפארת ישראל על פי ספר הארוך. ואילו הרן על הריף מפרש שמוזרות זה לשון תביעה, כלומר שנתקלקלו הביצים ונעשו כעין מטווה של חוטים. ולמה המוזרות אילו ביצים שאין אפרוח נוצר מהם? לפי שלא באו מזכר אלא נוצרו מחימום התרנגולת בקרקע. והם נקראים בייד אספנה, מארה, כמבואר במסכת ביצה דף זין עמוד א'. זוהי המשנה שלנו דף קוף מם עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מקור הדין ששנינו במשנה, שחיוב שילוח הקן כאשר האם פורחת על גבי הקן הוא רק באופן שכנפיה נוגעות בקן. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמי בברייתא, הלשון שאמרה התורה במצוות שילוח הקן והאם רובצת, משמע דווקא כאשר רובצת ממש עליהן ולא כאשר היא מעופפת, פורחת באוויר על גבי הקן. ומעתה יכול הייתי לומר שאם האם מעופפת אפילו כאשר כנפיה נוגעות בקן גם כן, אין מצווה לשלחה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב רובצת להשמיענו שבאופן זה יש מצווה לשלח. מבררת הגמרא מהי תלמודה, כיצד למידע זאת הברייתא מהמילה רובצת. מבררת הגמרא כוונת הברייתא לדייק מדלא כתיב יושבת, ממה שלא כתבה זאת התורה בלשון ישיבה, אלא בלשון רביצה, שלא מצינו בשום מקום בתורה לשון רביצה בעופות, אלא בבהמות וחיות עם ילדיהם. אז ממה שהשילה התורה כאן לשון המורגלת בבהמות וחיות, דרשו שבאה לומר שאין צריך שתהיה רובצת ממש. כך מסביר המלבים בספר דברים. אם כן, משמע שאף אם אינה יושבת ממש, גם כן יש מצווה לשלחה. לפיכך דרשו שהתורה באה לרבות, שאף כשהאם פורחת וכנפיה נוגעות בכן חייב לשלחה. מביאה הגמרת דין נוסף בעניין רביצת האם, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, הייתה האם יושבת באוויר בין שני רובדי אילן, בין שני ענפי אילן, ונסמכת בהם מצידיה, ומשמע שאינה נוגעת בבנים כלל, כך מפרש רשי, ואילו התוספות לא הוברר להם אם אינה נוגעת בהם כלל, או שעל כל פנים מן הצד נוגעת בהם. רואים ומשערים כל שאם תשמט, במקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, הייתה נופלת כלפי מטה עליהם, על האפרוחים או הביצים ממש, חייב לשלח את האם לפי שזה בכלל, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. ואם לאו, ובמקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, לא הייתה נופלת ממש על האפרוחים אלא בסמוך להם, פטור מלשלחה לפי שאין זה בכלל, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. רשי מסביר ממשנתנו ששנינו בה שימהם מעופפת על גבי הקן רק אשר כנפי הנוגעות בקן חייב לשלחיו אם לא פטור, אין להקשות על דבריו אילו של רב. לפי שמעופפת אינה רובצת כלל ואכן צריך שתיגע, מה שאין כן בזה שרובצת, ייתכן שאף אם אינה נוגעת, חייב לשלחה. מיטיב היקשו בני הישיבה על רב יהודה שנינו בברייתא הייתה אם יושבת ביניהם בין האפרוחים או הביצים ונוגעת בצדיהם, פטור מלשלח את האם לפי שאין זה בכלל והאם רובצת על הבנים. אולם אם הייתה יושבת על גביהן, ממש חייב לשלח את האם שהרי זהו מה שנאמר בתורה והאם רובצת. ממשיכה הברייתא הייתה אם מעופפת פורחת על גבי הקן אפילו באופן שכנפי הנוגעות בקן, פטור מלשלח את האם. מדייקת הגמרא מהדין הראשון שבברייתא, מה אליו? האם אין נכון לומר שהמקרה שבו נאמר הדין לחיוב כאשר האם יושבת על גביהן, הוא דום ידי ביניהן? שווה למקרה שבו נאמר הדין לפתור כאשר יושבת ביניהם? מה ביניהם דנגע בהו, כשם שהפטור במקרה שיושבת ביניהם הוא אפילו שנוגעת בהם מצידיהם? אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם הוא רק באופן דנגע בהו, כאשר נוגעת בהם, ומשמע, שרק באופן זה שנוגעת בהם ממש חייב לשלח, אבל במקרה שנסמכת בין שני רובדי אילן וגופה באוויר ואינה נוגעת בכן כלל, פטור מלשלחה, שלא כרב יהודה שסבר שחייב לשלחה. מתרצת הגמרא ואומרת לו, אל תדייק בברייתא להשוות בין יושבת ביניהם לבין על גביהן, לפי שיש לבאר את ההשוואה בין החיוב במקרה שיושבת על גביהם, שהוא דומיה, שזה דומה ושווה, לפטור במקרה דביניהם, שהם יושבת ביניהם בדרך שונה, ולומר כך, מה ביניהם כשם שהפטור במקרה שיושבת ביניהם הוא בוודאי באופן דלא נגע עליו, שאין האם נוגעת בהם מלמעלה, אלא מן הצד, ונגיעה מן הצד לא נחשבת כנגיעה, שהרי נאמר רובצת על, והרי זה כאילו אינה נוגעת כלל, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם הוא אפילו באופן דלא נגע עליו, שאינה נוגעת בהם אף מלמעלה. והיינו, וזה המקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, שאינה נוגעת בהם מלמעלה. אם כן, מבואר מן הברייתא, כדברי רב יהודה בשם רב, שיש חיוב שילוח בזה. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה מהסיפה של הברייתא. אחינם ממסתר ברא, כך אכן מסתבר שביושבת בין רובדי אילן יש חיוב לשלח. דאיסל, כדאי תכם יעלה בדעתך לומר שבמקרה שרובצת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה. אם כן קשה, עד התניא ששנה התנא בסיפה הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בקן פטור מלשלח, ליטני היה לו לשנות שפטור מלשלח אפילו במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן, שגם זה אינו בכלל רובצת על, ונדע מכל שכן שמעופפת שאינה רובצת כלל בוודאי פטור מלשלח. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מעופפת איצטריך אליי. המקרה של מעופפת יש בו חידוש שפטור, שאין במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, שלכך הוא צריך התנא לשנותו, דאפילו כנפי הנוגעות בקן פטור מלשלח. אבל עדיין ייתכן שגם ביושבת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה. מקשה הגמרא ממשנתנו על הברייתא הפותרת מלשלח במקרה שמעופפת אפילו כאשר כנפי הנוגעות בקן. שואלת הגמרא וענן תנן וראשנינו במשנתנו שבמקרה שהייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח, ומפשטות מהלך הגמרא נראה שקושייה זו היא המשך למסע ומתן בעניין רובדי אילן. דהיינו, איך אמרו שהחידוש בברייתא הוא שמעופפת פטור אפילו כאשר כנפיה נוגעות בקן? הרי במשנה מבואר שבנוגעות אכן חייב. מתרצת הגמרא אמר רבי ירמיה, כי קטן היא מתניתה. מה ששנינו בברייתא שאפילו במקרה שכנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח, היינו דווקא בנוגע מן הצד, שנוגעת מצידי האפרוחים או הביצים, שזה אינו בכלל והאם רובצת על. אבל המשנה מחייבת לשלחה, היינו כאשר נוגעת בהם מלמעלה. ומביאה הגמרא שיש שדייקו מהברייתא הנזכרת באופן שונה, שבכך יש ראיה לרב יהודה שאמר שרובצת בין שני רובדי אילן חייב לשלחה. איקא דאמרי, יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. לאימא מסייע לי, אולי נאמר שמברייתא זו יש ראיה לרב יהודה, שנינו בברייתא הייתה יושבת ביניהן, פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפי הנוגות בקן פטור מלשלח. מה אליו, האם אין נכון לומר שחיוב במקרה שרובצת על גביהן, הוא דום ידי ביניהן, דומה ושווה לפטור במקרה שרובצת ביניהם? בכך, שמה ביניהם, כשם שבמקרה שיושבת ביניהם דלא נגע עליו, אינה נוגעת בהם מצד מעלה, אף על גביהן מדובר דווקא דלא נגע עליו, ואף על פי כן שאין כאן נגיעה, בכל זאת חייב בשילוח, מאחר שהיא מעליהם, לפיכך הרי זה בכלל רובצת על. והיינו, וזהו המקרה של רובצת בין שני רובדי אילן, ועל כך שנינו בברייתא שחייב לשלח כדברי רב יהודה. דוחה הגמרא את הדיוק הזה ואומרת, לא, אל תדייק כך, כי ייתכן לדייק שעל גביהן דום ידי ביניהן באופן שונה. מה ביניהן דנגע בהו על כל פנים מן הצעד, שאם היא ביניהם ואינה נוגעת בהם כלל, אין צורך להשמיענו שפטור. אף על גביהן דווקא דנגע בהו, ומדויק שדווקא באופן שנוגעת חייב לשלח, אבל במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן ואינה נוגעת בהם כלל, פטור, שלא כדברי רב יהודה. ועל הדחייה הזו עכשיו מקשה הגמרא, יחי עם כך שברובצת בין רובדי אילן פטור מלשלח, עד הקטן יד ששנה התנה בסיפה, הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגות בכן פטור, שמקרה זה בוודאי אינו בכלל. והאם רובצת, ליטני היה יכול לשנות שפטור מלשלח, אפילו במקרה שרובצת בין רובדי אילן, שאף שהיא רובצת, פטור מלשלחה, וכל שכן מעופפת שאינה רובצת כלל, שפטור מלשלח. מדרץ את הגמרא, המקרה של מעופפת, יצטריך אליי. משום שיש בך חידוש, ואפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח, אבל עדיין ייתכן שגם במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, פטור מלשלח. מקשה הגמרא וענן תנן הראשנינו במשנתנו בזמן שכנפי הנוגעות בכן חייב לשלח, וקשה על הברייתא שפותרת מלשלח במקרה שמעופפת אפילו כאשר כנפי הנוגעות בכן. תרץ את הגמרא אמר רב יהודה כי קטן היא מתניתה, מה ששנתה הברייתא מדובר בנוגע מן הצד, ולכן פטרה הברייתא מלשלח, שאין זה בכלל, והאם רובצת על. אומרת הגמרא שנינו במשנה אין שם אלא אפרוח או ביצה אחת, חייב לשלח שנאמר כאן. ומהמילה כאן לומדים מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים וביצים מוזרות, פטור מלשלח, שנאמר, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים. והלימוד הוא מה אפרוחים בני קיימה? אף ביצים בני קיימה. יצאו, התמעטו מוזרות, שאינה בני קיימה, שלא נולדים מהם אפרוחים. ומה הביצים צריכים להימן? אף אפרוחים צריכים להימן. יצאו, התמעטו מפריחים. אם כן, במשנה מבואר שישנו פסוק אחד שמשמעותו ריבוי, ופסוק אחד שמשמעותו מיעוט. והמשנה דרשה מן הריבוי לרבות חיוב שילוח גם כאשר יש אפרוח אחד או ביצה אחת. ומן המיעוט למדה המשנה, למעט שפטור מלשלח כאשר האפרוחים מפריחים או הביצים מוזרות. ברר את הגמרא מניין שכך יש לדרוש. אמר להוא מרבנן לרבה, אמר תלמיד חכם אחד לרבה, אימה איפחה, אולי נאמר את הדרשות להפך, שבמקרה שאין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת פטור מלשלח, משום שמשמע בכתוב דבעינן אפרוחים או ביצים, ולקה, אין כי אם אפרוח או ביצה אחת, ולכן פטור מלשלח, אבל במקרה שהיו שם אפרוחים מפריחים וביצים מוזרות, חייב לשלח, משום שנאמר, כאן אנחנו דורשים מכל מקום, כל סוג של כן. מיישבת הגמרא לא ייתכן לדרוש בדרך הזו, שאם כן, אם כך נכתוב קרא, היה צריך להיות כתוב, והאם רובצת עליהם, כיוון שכבר נאמר לפני כן אפרוחים וביצים. מהי לשם מה נאמר שוב, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים? מוכח שכוונת התורה בזה להקושי, להקיש ולהשוות אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים. וללמד שאם היו האפרוחים מפריחים פטור מלשלח את האם שאינם דומים לביצים. וכמו כן אם היו הביצים מוזרות פטור מלשלח את האם שאינם דומים לאפרוחים. ולפי מה שדרשו שאפילו באפרוח או ביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים או ביצים בלשון רבים, היינו לפי שדרך התורה לכתוב כך משום שברוב הקינים יש יותר מאפרוח או ביצה אחת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף 140 דף קמ. במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. השאלה הראשונה, מה בא למעט הפסוק באומרות ציפורים חיות? שאלה שנייה, אילו קורבנות הן מכשיר בפנים? שאלה שלישית, מניין שאם הבנים טריפה, הם אינם חייבים בשילוח? שאלה רביעית, מהו תסיל? שאלה חמישית, מניין שמרחפת הנוגעת בחנפיה חייבת בשילוח? והשאלה האחרונה, באיזה אופן מרחפת הנוגעת בחנפיה פטורה משילוח? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, י' בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה את הדף 140 דף קמ. במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום רביעי. י' בניסן תשע"ט, ערב חג סיום מסכת חולין. בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם וישועתו, ונלמד את דף קמ א', הדף הלפני האחרון במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.